שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ב במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. השיעור יהיה 12.5 דקות, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. היום נלמד ממשנה עד משנה, יש לנו שלוש סוגיות. סוגיה הראשונה קשורה לנושא של ימי אדם, סוגיה השנייה עוסקת במרית עין בעבודה זרה, וסוגיה השלישית זה יותר סוגיית אגדתא. אז אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה, נקרא את החצי הראשון של המשנה. עד עכשיו כשהדגמנו מה זה ימי אדם, דיברנו על חגים רומאיים או גם פרסיים ובבליים, שבאותו זמן יש את אותו חג בכל הארץ. כאן המשנה מדברת על חגים מקומיים, כלומר שלכל מקום היו אלילים שלהם והיו להם חגי עבודה זרה שלהם בימים מסוימים, וזה היה שונה ממקום למקום. לכן אומרת המשנה, גם אם עכשיו בעיר אחת יש חג של עבודה זרה ושם זה איסור ימי אדם, זה לא אומר שבעיר שצמודה לה גם כן יש איסור, אלא צריך לבדוק כל מקום לגופו. זה החצי הראשון של המשנה. עכשיו הגמרא דנה מה קורה במקרה שבו המקום השני הוא ממש צמוד למקום הראשון, כמו האיטליז שהיה צמוד לעיר עזה. אז אם בעיר עזה עכשיו היה חג של עבודה זרה, האם גויים שגרו ביישוב איפה שהאיטליז היה, האם גם לגביהם יש את האיסור ימי אדם כי זה ממש צמוד, או שלא כי סוף סוף זה מחוץ לעיר? אז בעניין הזה יש שתי גרסאות מה רבי חנינה אמר. לפי שתי הגרסאות רבי חנינה בא לומר שההתר של המשנה כולל גם מקום קרוב כמו האיטליז של עזה, אבל יש הבדל בין שתי הגרסאות. בגרסה הראשונה רבי חנינה פשוט בא להסביר את המשנה ולומר שזה כולל גם מקום קרוב כמו האיטליז של עזה. לעומת זאת בגרסה השנייה זה לא היה כזה ברור, ריש לקיש שאל את רבי חנינה האם זה כולל גם את האיטליז של עזה, ורבי חנינה אמר לו שכן. אבל זה לא ההבדל היחיד בין שתי הגרסאות. בגרסה השנייה רבי חנינה דימה את ההתר הזה לתחום אחר לגמרי, שאין לו קשר ישיר לנושא שלנו, יותר קשר אסוציאטיבי, ובגלל שהוא דימה את זה לתחום אחר, נצטרך להבין מה הוא רוצה ללמוד מאותו דמיון, וזה יכול לגרום לנו להבין בצורה קצת שונה את ההתר במקום צמוד כמו האיטליז של עזה. למה רבי חנינה מדמה את זה? למצב שהיה נפוץ בעיר צור, שם יהודים וגויים היו גרים ביחד, והיה יכול להיות מצב שיהודי וגוי יושבים ויש להם רק קירה אחת, וכל אחד מהם שם את הסיר שלו על אותה קירה, ורבי חנינה אומר שלא חשו להם חכמים. כלומר, שאין בזה שום בעיה, אפילו ששני הסירים מאוד קרובים, אז באופן אסוציאטיבי, גם אצלנו אין שום בעיה באיטליז שמחוץ לעזה, אפילו שהיא צמודה לעזה, כי סוף סוף היא לא חלק מעזה. אז זה המקרה שלו רבי חנינה דימה, וכמו שאמרנו, עכשיו ננסה להבין מה אפשר ללמוד מאותו דמיון, כשהמטרה היא להבין לאיזה רמה של היתר רבי חנינה התכוון. מה הכוונה רמה של היתר? נדבר על שלוש רמות, נלך מהחמור לקל. רמה ראשונה זה שהתירו אפילו בחשש לאיסור תורה, רמה שנייה זה כשזה חשש לאיסור דרבנן, ורמה שלישית זה כשזה חשש לאיסור דרבנן קל. אז אלה הרמות, ואם נבין לאיזה רמה רבי חנינה התכוון כשהוא אמר שלא חשו רבנן לגבי הקדרות בצור, אז גם נבין לאיזה רמה הוא מתכוון שמותר לגבי האיטליז של עזה. אז בעניין הזה נראה עוד מעט שיש שלוש דעות, אבל לפני זה צריך להבין מהם אותם שלושת הרמות לגבי הקדרות, ומהם אותם שלושת הרמות לגבי האיטליז של עזה. אז נתחיל קודם לגבי הקדרות הצמודות, איזה שלוש רמות של איסור יכולות להיות כאן. אז רמה ראשונה כאמור זה חשש לאיסור תורה, כשהחשש הוא שכשהיהודי לא רואה, אולי הגוי ייקח מהאוכל שלו וישים בסיר של היהודי, או למשל שהוא ישתמש בכף שלו ויערבב את האוכל של היהודי, זה החשש לאיסור תורה. רמה שנייה זה חשש לאיסור דרבנן, וזה חשש לבישולי אקום. נאמר את זה לפי רבנו יונה, למשל שהאוכל של היהודי עוד לא מבושל לגמרי, ואז הוא הולך לרגע לשירותים, ואז הגוי למשל רואה שהמים בסיר של היהודי גולשים, אז הוא מחבל לו את האש, ואז הוא מדליק לו את האש מחדש, זה יהיה איסור בישולי אקום, שזה איסור דרבנן. רמה שלישית, שזה חשש לאיסור דרבנן קל, זה חשש לזה שאולי קצת אוכל מהסיר של הגוי ישפריץ לתוך הסיר של היהודי. למה זה איסור קל? קודם כל כי זה חשש רחוק, וגם אם כן, מהתורה זה בטל ברוב, ומן הסתם זה אפילו בטל ב-60. אז אלה שלושת הרמות של החשש לגבי הקדרות הצמודות. עכשיו נראה את שלושת הרמות של החשש לגבי האיטליז של עזה. אז נתחיל דווקא ברמה השנייה והשלישית, כי הן יותר מוכרות לנו, ואז נראה את הרמה הראשונה. אז רמה השנייה זה חשש לאיסור דרבנן, וזה מה שדיברנו עד עכשיו בפרק, כלומר גזירת ימי אדם. כלומר שיש מקום לחשוש, למרות שעכשיו אנחנו באיטליז ולא בתוך העיר עזה, אולי בכל זאת, כיוון שהם צמודים, יש פה אנשים שהולכים לפי החגים של העיר עזה. זה רמה שנייה, חשש לאיסור דרבנן של ימי אדם. רמה שלישית זה חשש לדרבנן קל, וזה החשש גם לשלושת הימים שלפני ימי אדם. למה זה דרבנן קל? כי הסיכוי שבשלושת הימים שלפני הוא ירוץ ויודע להליל שלו ביום אדם, או שהוא יקריב את זה לעבודה זרה, זה סיכוי יותר נמוך, לכן זה נחשב רמה שלישית. עכשיו, מה הרמה הראשונה? כלומר, איזה חשש לאיסור תורה יכול להיות באיטליז של עזה? אז כאן אנחנו פוגשים מושג חדש, וזה דמי עבודה זרה. כלומר, כשסוחרים עם הגויים ביום אדם, חוץ מהאיסור דרבנן של ימי אדם, יש פה גם חשש שאם הגוי נותן לי כסף, אולי הכסף הזה הוא דמי עבודה זרה, ואז האיסור תורה ממש. מה זה דמי עבודה זרה? יש שני הסברים בראשונים. רש"י לפי תוספות אומר שהכוונה לכסף שממש הקריבו את הכסף עצמו לעבודה זרה. ראשונים אחרים אומרים שזה אסור מצד חליפי עבודה זרה, כלומר זה כסף שקנו איתו עבודה זרה, בכל אופן, החשש כאן זה לאיסור תורה ממש. בתוך העיר עצמה, איפה שיש את החג של עבודה זרה, זה ברור שצריך לחשוש לזה. השאלה היא האם צריך לחשוש לזה גם במקום צמוד, כמו האטליז של עזה. אז ראינו את שלושת הרמות של החשש לגבי שתי הקדרות ולגבי האטליז של עזה, ועכשיו סוף סוף נראה לאיזה רמה רבי חנינה התכוון כשהוא אמר שלא צריך לחשוש. אז בעניין הזה הגמרא מביאה שלוש דעות, כשזה הולך מהמקל למחמיר. דעה הראשונה זה אביי, הוא אומר שרבי חנינה בא להתיר אפילו את הרמה הראשונה, כלומר את החשש לדאורייתא, וממילא ברור שזה גם מתיר את הרמה השנייה והשלישית. דעה שנייה זה רבא, הוא אומר שרבי חנינה לא מתיר את הרמה הראשונה, ואז באמת צריך לחשוש גם מחוץ לעזה לכסף של עבודה זרה, אלא רבי חנינה רק בא להתיר את הרמה השנייה והשלישית, כלומר שבאטליז של עזה לא תהיה בעיה של ימי אדם כשבעזה יש ימי אדם. דעה שלישית שהוא הכי מחמיר זה רבא בר אולה, הוא אומר שרבי חנינה רק בא להתיר את הרמה השלישית, כלומר שבימי אדם עצמם של עזה אז גם באטליז יהיה אסור לסחור איתם, אבל בשלושה ימים לפני רק בעזה יהיה אסור, אבל באטליז יהיה מותר. ומה שהמשנה אמרה שבמקום שהוא לא בתוך העיר מותר גם בשלושה ימים לפני, זה דווקא במקום שהוא לא כל כך קרוב כמו האטליז של עזה. אז אם נסכם את הדין של ימי אדם לגבי האטליז של עזה כשבעזה יש ימי אדם, אז לפי הגרסה הראשונה ולפי הגרסה השנייה לפי אביי ורבא אין שום בעיה של ימי אדם באטליז של עזה כי זה לא בתוך עזה. לעומת זאת לפי הדעה השלישית, כלומר רבא בר אולה בתוך הגרסה השנייה, רק שלושה ימים לפני מותר באטליז של עזה, אבל בימי אדם עצמם אסור גם באטליז של עזה כי זה צמוד מדי לעזה, ורק במקום קצת יותר רחוק יהיה מותר גם בימי אדם עצמם. עד כאן הסוגיה הראשונה, וסיימנו בינתיים את הדיון של הגזרת הרבנן סביב ימי אדם. עכשיו אנחנו בנקודותיים בערך בשליש העליון של עמוד ב', נשארו לנו עוד שתי סוגיות אבל הן הרבה יותר קצרות מהסוגיה הקודמת. סוגיה שעכשיו נעסוק בה זה סוגיה של החצי השני של המשנה, וזה איסור מרית עין בעבודה זרה. כלומר שאסור לעשות מעשים שיכולים לראות לאדם שרואה את זה כאילו שהוא עובד עבודה זרה. איזה סוג מעשים? אז דוגמה הראשונה זה הדוגמה של המשנה שלנו, וגם הברייתא מביאה את זה, ואחרי זה הברייתא מביאה עוד ארבע דוגמאות. אז הדוגמה הראשונה, שזה קשור לימי אדם, אם יש עיר שיש בה חגיגה מקומית של עבודה זרה באותו יום, אז אסור ליהודי שהוא לא תושב העיר להגיע לאותה עיר באותו יום, כי זה נראה כאילו שהוא הגיע בשביל החגיגות של העבודה זרה. עכשיו, מה קורה אם זה מקום שהוא רק על הדרך למקום אחר? אז רבי מאיר עדיין אוסר, וחכמים אומרים שזה מותר, כי מי שיראה יחשוב שהוא רק התכוון לעבור שם בשביל להמשיך הלאה, ולא התכוון להגיע לעבודה זרה. אז זו הדוגמה הראשונה, ועכשיו הברייתא מביאה עוד ארבע דוגמאות שהן מאוד דומות לאחת לשנייה, כשבכל הדוגמאות, חוץ מאחת שקצת שונה, יש איזשהו אילוץ שגורם לאדם להתכופף ליד עבודה זרה, וזה נראה כאילו שהוא משתחווה לעבודה זרה, ולכן זה אסור. אבל אומרת הברייתא, ואם אינו נראה, מותר. מה הכוונה ואם אינו נראה? אז בהתחלה הגמרא מסבירה שאם אין אנשים שרואים אותו אז מותר, וכל האיסור זה רק שלא רואים אותו. אבל את זה דוחה הגמרא, כי רב אמר שמרית עין אסור אפילו בחדרי חדרים כשאף אחד לא רואה. אגב, תראו תוספות שזה מחלוקת. לכן הגמרא מסבירה שהמשפט ואם אינו נראה מותר, הכוונה היא שאם זה לא נראה כמשתחווה לעבודה זרה, אז מותר למשל שהוא מתכופף עם הגב לעבודה זרה. אז זה באופן כללי. עכשיו נראה את הדוגמאות עצמם. כאמור, הברייתא מביאה ארבע דוגמאות, ובסוף הגמרא תשאל למה צריך ארבע דוגמאות, מה הצריכותא, והגמרא תסביר את הצריכותא. אנחנו כאן נתאר את הדוגמאות, ותוך כדי כבר נביא את הצריכותא. אז דוגמה ראשונה, אם אדם עובר ליד פסל של עבודה זרה, והוא מרגיש שיש לו קוץ ברגל, שלא יתכופף ויוציא את זה ליד הפסל. עכשיו, יכולנו לחשוב שדווקא כאן מחמירים, כי יכול להתקדם עוד כמה מטרים, ושם להוציא את הקוץ. לכן הברייתא מביאה דוגמה שנייה שגם שם אסור, כשהתפזר לו כסף בטעות ליד הפסל, אז שלא יתכופף וירים. כאן זה אסור אפילו שאין לו ברירה אלא להתכופף דווקא באותו מקום, כי שם הכסף נפל. עכשיו, למה לא הביאו רק את הדוגמה של הכסף? כי היינו חושבים אולי דווקא כשזה הפסד ממון, מחמירים, אבל כשכואב לו מקוץ וזה מצער אותו, אולי נקל, כמה שמלן שגם בזה מחמירים. אז בינתיים ראינו שתי דוגמאות, אחת על הפסד ממוני ואחת על צער גופני, ועכשיו הברייתא מוסיפה דוגמה שלישית שהיא מוסיפה ומחדשת, שלא רק בממון וצער צריך להחמיר, אלא אפילו בסכנת נפשות. כלומר, הדוגמה השלישית מדברת על אדם שצמא למים ויש לו מעיין, וליד המעיין יש פסל, ואם הוא מתכופף זה נראה כאילו שהוא משתחווה לפסל, אז אומרת הברייתא שזה אסור, והגמרא מסבירה שזה אסור אפילו שאם הוא לא ישתה הוא ימות. עכשיו, יש מחלוקת ראשונים האם דובר בו בסכנת נפשות ממש, כלומר שאם הוא לא ישתה הוא בוודאי ימות, ואז החידוש פה מאוד גדול שאפילו בשביל מרית עין אומרים לו תהרג ואל תעבור, או שאם זה ממש פיקוח נפש אז שישתה כי זה רק מרית עין, ומה שאמרה את התכוונה לאסור זה רק שזה איזשהו חשש רחוק של פיקוח נפש. אז בינתיים דיברנו על שלוש דוגמאות, ממון, צער גופני וסוג של פיקוח נפש, ועכשיו הברייתא מביאה דוגמה רביעית שלפי הריף והרמב״ם היא מאוד דומה לדוגמה הקודמת. הדוגמה הרביעית גם כן מדברת על אדם צמא, רק שהפעם הוא לא שותה ממעיין, אלא מסוג של פסל שמים עוברים דרכו ויוצאים לו מהפה, וזה ברזייה ציבורית, ולפי רוב המפרשים בפסל הזה עצמו אין בעיית עבודה זרה, כי זה לא נעשה לעבודה זרה אלא לנוי, אבל ליד הברזייה יש פסל של עבודה זרה, ומי ששם את הפה על הברזייה בשביל לשתות, זה נראה כאילו שהוא מנשק את הברזייה, ובזה זה נראה כאילו שהוא מכבד את הפסל בזה שהוא מנשק את הברזייה שצמודה לפסל. עכשיו, מה הצריכו אותה של הדוגמה הרביעית? הרי כמעט זהה על הדוגמה השלישית. אומרת הגמרא, באמת מצד דיני מרית עין בעבודה זרה, אין כאן שום צריכו אותה. הסיבה היחידה שהברייתא הביא את זה, זה בשביל להביא דין נוסף שקשור לזה, וזה שיש איסור בריאותי, וממילא גם איסור הלכתי, לשתות ישר מברזייה כזאת שמחוברת למים שנמצאים על האדמה, כי יש סכנה שהוא ישתה עלוקות, וזה יכול לגרום לסכנת נפשות. אז את הדוגמה הרביעית הביאו רק בשביל שנשמור על ההיגיינה ועל נקיות המים, וככה נדאג לבריאות שלנו. וזה מביא אותנו לסיום הסוגיה השנייה, הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', ומתוך מה שדיברנו עכשיו על ההיגיינה של המים, אנחנו עוברים לסוגיה השלישית, וזה הרחבה של העניין הזה של ההיגיינה של המים. אז בעניין הזה הגמרא מביאה שתי ברייתות, שכל אחת מהן מדברת על סוג סכנה אחר. הברייתא הראשונה מדברת על אותה סכנה שדיברנו עליה עכשיו, כלומר הסכנה של הלוקה, ולכן אומרת הברייתא לא לשתות ישר מאגם או נהר, אלא קודם כל לבדוק טוב מאוד את המים, וגם לא לשתות ביד אחת, כי אז קשה לבדוק טוב את המים. אגב, הסכנה של הלוקה במים, הגמרא מביאה את זה כסיוע לרבי חנינה, שגם כן אמר שזה סכנה, וזה אפילו סכנת נפשות, ומחללים שבת בשביל לחמם מים, בשביל להציל מישהו שבלע הלוקה, זה גורם לו לשלשל או להקיא את הלוקה, או שזה הורג את הלוקה. ורבון הברייד רב יהושע אומר שעד שהמים מתחממים אפשר לשתות חומץ, גם זה עוזר. אגב, החומץ, הגמרא אומרת שמי שבלע צירה, אין לו סיכוי לחיות, אבל שישתה קצת חומץ, זה ייתן לו עוד קצת זמן, לפחות שיספיק להיפרד מהמשפחה שלו ולתת צוואה. בכל אופן, זאת הברייתא הראשונה, שם דיברנו על הסכנה של הלוקה. הברייתא השנייה, באמצע עמוד ב', מדברת על הסכנה של שד שנקרא שברירי, שזה מסוכן למי ששותה מים בלילה, ואם הוא בכל זאת צמא בלילה, מה הוא יעשה? אז הגמרא מביאה שתי שיטות. אם יש שם מישהו שיעיר אותו ואז השד לא מתעסק עם שניים, אם אין שם אף אחד, הגמרא מביאה סוג של לחש שזה אמור לטפל בשד, הוא קודם כל צריך להקיש עם המכסה של הקד על הקד עצמו, אחר כך הוא ידבר על עצמו ויקרא לעצמו בשם, פלוני בן פלונית, הרי אמא שלך אמרה לך, תיזהר מהשד שנקרא שברירי, והוא ימשיך ויקצר את השם שלו מההתחלה לסוף, כלומר כל פעם יוריד אות, שברירי, ברירי, רירי, ירי, רי, וכך הוא כביכול מקטין את השד עד שהשד הולך לגמרי, והוא מסיים את הלחש הזה בזה שהוא אומר, בחסי חיוורי, כלומר אני רוצה לשתות מים בכוסות לבנות או כוסות חדשות, ואז הוא יכול לשתות בלי לחשוש. אז זאת הסכנה של השד בשתיית מים בלילה, נעיר שיש מחלוקת בגרסאות, האם הנושא כאן זה גם בכלים או דווקא במים באגמים ונערות. ודבר שני, נעיר שהמאירי כדרכו מסביר שכל הנזק של השדים זה רק מהפחד שיש בדמיון של האנשים מהשדים, וממילא גם הלחש הזה של שברירי, רירי וכולי, רק בא להקטין את הפחד בדמיון של האדם. ובזה סיימנו את הסוגיה השלישית, וגענו למשנה בעמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום שלוש סוגיות, סוגיה הראשונה זה מה קורה למקום שהוא צמוד ממש לעיר שיש ביום מידם. בגרסה הראשונה רבי חנינה פשוט התיר, בגרסה השנייה הוא גם כן התיר, אבל דימה את זה לשתי קדרות צמודות. כאן ראינו שלושה הסברים לאיזה רמה של היתר הוא התכוון. הסבר אחד זה שזה אפילו לחשש של איסור תורה, כלומר כסף של עבודה זרה. הסבר שני רק לדרבנן, כלומר לימי אדם. והסבר שלישי רק לדרבנן קל, כלומר לשלושת הימים שלפני ימי אדם, אבל ימי אדם עצמו יהיה אסור כיוון שזה מקום צמוד. אם זה לא כל כך צמוד יהיה מותר. סוגיה שנייה זה מרית עין בעבודה זרה, ראינו שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה אסור להיכנס לעיר שיש בה מי אדם, אם הוא רק עובר שם בשביל להמשיך הלאה, רבי מאיר עדיין אוסר וחכמים מתירים. דוגמה שנייה שהתפצלה לארבע דוגמאות, זה אסור להתכופף ליד עבודה זרה בשביל להוציא קוץ, בשביל לאסוף מטבעות, בשביל לשתות ממעיין, ראינו את הצריכות בדוגמאות, ובשביל לשתות מברזייה שהיא בצורה של פסל והיא לפני פסל, כאן אין צריכות, אז רק מוביל לסוגיה השלישית, וזה סכנות בשתיית מים, דיברנו על שתי סכנות, סכנת הלוקה וסכנת השד שברירי, כל טוב.